מזמין עכשיו את בנו של הרב שי לשיעור בנושא מסע בעקבות הצדקה.
שי. ברוכים הבאים לרשותו של הרב, לרשותה של הרב עמיטל ושל הרבנית עמיטל. אני נזכר פה בעיקר בכיתה ה' בשיעור תורה שלמדנו את הכלל של האבים, של אבן עזרא, מושך עצמו ולאחר עמו. אז כל הקהל הרב שפה, אני מתאר, זה לא בזכותי, זה בזכות אבא ובזכות אסתי. בחרתי פה את הנושא הזה של הצדקה בשני סיבות. סיבה אחת שאסתי ככה כבר הרחיבה על לימוד של התורה והרצתם. אבל אני מעבר לכך שזה לימוד תורה, זה גם תורת חסד. במובן מסוים, אני חושב שלמד כמו שאבא עכשיו מלמד בישיבה את יש נוכלי בפעם השמינית שאית, אני בשער, ואני הייתי בא אליו במרוצת השנים ואומר, למה לא מסכת אחרת שעוד לא לימדת וכו'. הוא אומר, זה טוב לבחורים. שהשיקול שהיה לו זה היה מה טוב לבחורים ולא מה טוב לא אישי. סיבה שנייה, ואני פה קצת הולך רחיל בגלי סוד, שהייתי בין 5, 6, 7, הייתי בסעודה שלישית, כמובן שהייתה שיחה מאוד קצרה, אבל במרוצת השנים זה התארך ככה. אז הייתי מסתובב, כי זה היה נגמר מהר, ובחורים היו באים וניגשים אליי ושואלים מה אתה עושה בבית ככה, מה הוא עושה ככה, רצו קצת לדעת מאחורי הפרגור. אז אני אגיד, אז אחת מהמצוות שמאפיינות את אבא זה גם מצוות הצדקה וזהו. אני אפתח פה עכשיו בשיעור, בשבילכם. מצוות הצדקה מופיעה בתורה בשתי פרשיות. פרשייה אחת, שזה גם סיבה שלישית שמחרתי בזה, זה פרשת השבוע שעבר, פרשיית בער. זה כאן בדף מקומות שאני מתייחס רק כמתאבד גם בהרחבה ולראות ולא נקרא הכל. בכל אופן בפרק, ויקרא כ"ה, פסוק מעליו מדי, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. זה פרשייה אחת, כמו שהרמב"ם במתנות תלמיד, שזה בספר זרעים, פרק ז', הלכה א', שפותחת את העניין הזה של הצדקה שמה, הוא אומר, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים, וכולי, ונאמר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. זה אומר שהוא מביא את הפסוק מהפרשייה הזאת, שלדעת הרמב״ם מדברת על המצווה של הצדקה. ככה גם בספר המצוות, מצוות עשה קוף צדיקי, גם כן הוא מביא את זה. לדעת הרמב״ם בפרשייה הזאת זה פרשייה של הצדקה. פרשייה אחרת שהיא בספר דברים בפרשת ראה, שם זה בדף פה בדברים תתבר, פסוקים זין עד יהוד א', אני רק אקרא את הפסוק הראשון, כי יהיה בך אביון, אחד אחיך ואחד שעריך בעצך אשר השם לוקחה נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון וכו' וכו', פתוח תפתח. יש שם בעצם פרשייה אחת שהיא באב, פרשייה שנייה בראה. המטרה של השיעור זה בגדול לראות מה הייחוד והתוכן המסוים והמיוחד של כל פרשייה. עכשיו, בסוגריים, אני רק פה, אני רוצה להעיר מקוצר זמן, הרמב"ן שמופיע לכם פה, גם בפירושו על התורה ובאב, על אתר, גם בהשמטות שאסתי הסגירה לספר המצוות, שאחרי שיש כמה מצוות שהרמב״ן מנה אותן, שהרמב״ן בא ואמר זה לא מצוות עשה, אז בחופן צריך להגיע ל-613, אז הרמב״ן בא והוסיף עוד מצוות. אז אחת מהמצוות שהוא הוסיף, זה אומר שנצטווינו לחיות גר תושב, להציל מרעתו, שהם רואים מישהו טובע בנהר, מישהו שחולה ויש לנו תרופה וכו', ואפשר לסייע, לא צריך לסייע. שאלה בפני עצמה שאני שם פה בסוגריים, האם לפי הרמב"ן הפרשייה בבאר היא פרשייה של מצוות צדקה, שכך אני חושב האמת היא, או זה אולי פרשייה אחרת. בכל אופן, מה ייחוד של הפרשייה של פרשת ראה? אני רוצה לפתוח, וזה בעקבות בעל השמחה פה. אבא כתב, אמר בספר זיכרון, אם אינני טועה, לשמואל קלוגוף, בחור ישיבה שנהרג בשירותו הצבאי, מאמר שאני עושה פה פרסומת 30 שניות בספר שהרב קרונבין שיושב פה הוא ערך, ספר שיצא עוד מעט בעזרת השם של כל המאמרים של אבא, אז מי שרוצה לקנות, זה ספר שיגמרו, אז אי אפשר להגיד שמשעמם, הוא יצא לו. אז שם במאמר הוא דן בעצם מה ייחוד של הפרשייה וראה, וזה בעקבות, אם תראו בפרשה שם, מודגש מאוד העניין הזה של בארצך. אם ירקיה בך אביון בפסוק ז', באחד שעריך בארצך. אחרי זה בפסוק י' א', בסוף הפרשייה, גם פתוח תפתח את ידך לאחיך, לעניך ולאביונך בארצך. עכשיו, מצוות צדקה היא כמובן מצווה גם בארץ וגם בחוץ לארץ, אז למה מודגש פה בכתוב בארצך פה? הרמב"ן פה על אתר מופיע פה בדף מקורות, הוא אומר לא, בארצך זה איפה שאתם מתגוררים, זה לא בארץ ישראל, it's in your land, לא במדינה מסוימת. רבינו רחי, זה גם פה במקורות למי שירצה אחרי זה, הוא מבין שזה, הוא כן מפרש בארצך מתייחס דווקא לארץ ישראל, אבל לא שישנו איזשהו קשר מיוחד וזיקה מיוחדת בין הצדקה לבין הארץ, אלא כל המצוות זה על מסמך הרמב"ן, שכל המצוות יש להם איזה עניין מיוחד, או תלוי פה בניסוחים, אבל בכל אופן יש עניין מיוחד במצוות דווקא בארץ. הוא אומר שעיקר הצדקה אינה אלא בארץ, והוא הדין לכל שאר המצוות. זאת אומרת שאין פה איזה משהו מיוחד בצדקה, ובאותה מידה שבארצך מופיע פה, גם אחד מופיע בלולה ובמצוות אחרות. המהלך שהציע אבא בעצם שישנו קיום מיוחד וזיקה מיוחדת בין מצוות הצדקה לבין ארץ ישראל, וזה אני אומר בשתי זווים. א', בלשון ישיבתית אני אגיד, יש קיום אחד במצווה של הצדקה, שבחוץ לארץ זה מצווה פרטית, אישית, יש לי שכן, מכר, מישהו אפילו שאני לא יודע מי הוא שבמצוקה כלכלית, אז אני בא ומסייע. בארץ המצווה מקבלת פן ציבורי. כלומר שיש, כיוון שבארץ ישנו ציבור, דברי הרמב״ם מפורסמים בפירוש המשניות ובכורות, שאין ציבור, אין קהל, אלא בארץ ישראל, אז כמו שהמצוות זה הצדקה, היום נקרות כל הרכאה וכו', העניין הזה שבעצם יש לנו מחויבות גדולה יותר כלפי הציבור, לא רק כלפי יחידים, להקים מערכת של צדק, צדקה ורווחה, וזה קיום שמתחדד, אולי אפילו מתקיים רק בארץ ישראל. עוד דבר, גם בזווית אחרת, שבלשון ישיבתית הנפתח, ואז אני ארחיב, זה קיום בארץ ישראל. הפרשייה שם, ההקשר הכללי של הפרשיות שם, בראה ובשופטים ושוטרים, זה בעצם ישראל עומדים שם על סף הכניסה לארץ ישראל. אז לכן, זה שמעתי גם בשמו של סבא לגבי מצווה אחרת, לגבי שופטים ושוטרים, שמינוי דיינים, זה גם, זה ככה מיישבים את ארץ ישראל. כל ההקשר של הפרשייה שם זה מצוות של לא רק שיש להם איזשהו ערך כלפי עצמם, אלא זה מצוות שעל ידם מתקיים ביתר עומק המצווה של יישוב הארץ, שיש לנו מערכת משפט, מערכת של חסד וצדק, אז יישוב הארץ נעשה בצורה מלאה ויותר שלמה. זה ממש בקיצור. אני רק רוצה עוד לעמוד מה מיוחד בפרשייה באב, לפי הרמב"ם. ופה אני רוצה כדי להבין את המצווה של הצדקה, אני חושב צריך להבין ביתר עומק את מהו עוני. הצדקה באה כנגד העוני. בגלל שיש עוני, יש את הצדקה. הצדקה, ראשית כל, זה מצב של חוסר. שאדם אין לו כסף, הוא רוצה לקנות משהו, ואין לו, הוא רוצה לקנות ספרים, לנסוע לחול אפילו, לא משנה, הרי אדם יכול יש לו שאיפות מאוד רבות. אני מוכרח פה קצת להזכיר קריקטורה מאוד יפה שראיתי, שרואים ילדים ככה בפינה אחת, ילד אחד צועק אייפוד, אל שני צועק אייפד, השלישי אייפון, ואבא ככה בפינה השנייה בוכה צועק אייפד. אז יש הרבה דברים שאנשים ככה רוצים לקנות. אבל זה בעיה שהיא כלכלית. בעיה אחרת, אני אומר עוני, אנחנו גם אומרים שאדם שהוא עני הוא אדם שנצרך אל הבריות. זה אדם שבעצם תלוי לא בעצמו, תלוי בחסדי אחרים. וזה כמוזר, זו בעיה דתית כבר. בעיה דתית עמוקה מאוד, שאדם לא תלוי, הוא לא נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא, אלא נמצא ותלוי בידי אדם. אז אם לאדם אין אייפון ובסדר, גם לי אין, אבל אדם שאין לו לחם ואין לו דברים אחרים, והוא נזקק לחסדים של אחרים, אז אומר, מעבר למצוקה הכלכלית שיש לו, אלא משהו, יש לו בעיה דתית שקיומו, במקום שהוא יישען אך ורק על חסדו וטובו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נשען על טובם וחסדם של אחר. עכשיו, אם נראה את ההקשר של כל הפרשייה שם, מה הפרק שם, או הפרשה, היא מתחילה בשמיטה ויובל, היא מתחילה, כן, סליחה, עוד פעם, שמיטה, יובל, וגאולת קרקעות, וגאולת שדות. בעצם, אם צריך סיכום, הייתי אומר, של המוטיב המרכזי של אותו הפרק, זה במילים שם, בפסוק, נ"ה, שחותם את הפרק באמת, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים וכדרשת חזל הידועה, שזה פשוטו של מקרא שם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז בעצם אני הוא במובן מסוים עבד לעבד. ולכן ההקשר פה של המצווה זה קודם כל שהוא לא יהיה עבד, שיהיה לו כסף, שהוא לא יהיה תלוי בדעת אחרים. ועד כמה יפים דברי הרמב״ם שבפרק ח' מבטלות עניים שהוא פרק י', סליחה, הוא מביא 8 מעלות במצווה של הצדקה, והמעלה ראשונה שהוא אומר, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה, עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך אל הבריות לשאול, ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי יומך, כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך. הוא מביא דווקא את הפסוק מהפרשייה הזאת פסוק שאומר, לא בוא ותעזור למישהו, תביא לו כסף שיהיה לו לקנות אוכל, אלא בוא ותעזור לו שהוא לא יצטרך שתביא לו כסף. כי אתה לא פותר את הבעיה הדתית, הבעיה של הפרשייה פה לא נפטרת בזה שהוא מקבל כסף. הבעיה הזאת נפטרת אך ורק בכך שאתה מביא לו עבודה, משרה, דואג לו שהוא יעמוד בלקוחות עצמו. טוב, אני רוצה לסיים בזמן פה, אז שוב מזל טוב לאבא, ובאמת ברוכים הבאים פה לכולם. תודה רבה.
שיעורו, כל האורחים מוזמנים כאן לרחבת הישיבה למפגש חברים.